Stéphane Tierney qui va remettre sur Gabriel Martinelli. Le centre au deuxième poteau, magnifique de garde. La volée pour un 2-0, un break quasi immédiat. Cette entame de match, c'est une réaction de champion.
פודקאסט פותחנים פרק 32, ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של אוהדי ארסנל בישראל. ברוכים השבים, מה שנקרא, אחרי שלא היינו כאן כמעט 5 חודשים, אנחנו חוזרים להקליט אחרי ערב או אחר הצהריים לא פשוטים, ואולי
בוקר.
יש... בוקר, במקרה שלך גייקו, ויש יגידו שאנחנו בדיוק ההפך מאוהדי ניצחונות, אנחנו אוהדי כישלונות, כי אנחנו פה רק שעצוב, או שאולי אנחנו הפודקאסט המלנכולי, אוקיי? הפודקאסט המלנכולי של אוהדי ארסנל.
אולי באנו להרים דין.
אולי באנו להרים.
בוא נבחן, אני אשאל אותך, אני יודע מה המצב רוח שלך עכשיו, אני אשאל אותך בסוף הפרק איך אתה מרגיש. אם אתה מרגיש יותר טוב, אז אנחנו
עשינו משהו, נכון, לגמרי. אז באמת אנחנו מתכנסים פה אחרי שארסנל מפסידה 4 נקודות בשני משחקים back to back, פעמיים מיתרון של 2-0 חוזרים ל-2-2, פעמיים פותחים את המשחק בצורה מסוימת. נקווה שזה לא טרנד לפתוח את המשחק, כמו שהיה לנו זה טרנד, נכון? בעונה שעברה, לשחק טוב רק במחצית הראשונה, והיה אצל אמרי את הטרנד הזה ששחק איזה חצי שעה, אנחנו לא רוצים את הטרנד הזה, אנחנו רוצים לחזור להיות הקבוצה שהיינו במרבית העונה הזאת, ויש לנו את ההזדמנות עדיין לעשות את זה. עם זאת, חשוב לציין שבפורמה הנוכחית של סיטי, בפורמה הנוכחית שלנו, ככה אם מרגישים לאן הרוח נושבת, קשה, קשה לחשוב על סנריים חיוביים במצב הזה. אני חושב שאם גוללים רגע בפורום, או אפילו במחוזות הטוויטר הישראלי, אחרי המשחק הקודם, היו שאמרו שמי שחושב שהפסדנו את האליפות באותו משחק נגד ליברפול הוא לוזר, או שהוא לא מזל שהשחקנים לא מרגישים כמוהו, שזה בסדר, אבל לפעמים חשוב להרגיש את המגמה כדי לדעת למה לצפות, בדומה להרבה סיטואציות אחרות בכדורגל. אז אני אתחיל ואני אומר שלום לך גייקו, למרות שכבר אמרת לי שלום, שאנחנו חוזרים ככה בכיף להקליט, ואיזה כיף שאנחנו כאן, ושלום גם לרועי כהן.
שלום.
הוא ללא ספק מדמויות הטוויטר הארסנליות הבולטות, לדעתי בפיד הארסנלי בשנה האחרונה לפחות, אולי יותר. וכיף לראות את הדעות שלך, וכיף עכשיו גם לשמוע אותן מילולית, אז רואים מה נשמע.
בסדר גמור, כמעט חג שמח לנו, אנחנו כמעט מתמטית מעל השכנים הרועשים. הייתי שמח לבוא ולהקליט, אתם יודעים, אחרי שאנחנו בראש שקט, יש לנו סאות'המפטון, סיטי, אבל... אבל הפסדנו את זה שוב. מה זה הפסדנו? עשינו טקו, משחק מאוד 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 דומה לאנפילד, שוב כמובן הבדל הנסיבות, אם חשבנו שמה שחווינו משחק קודם, באמת הובלנו 2-0, פתיחה מצוינת, באמת משחק מאוד מאוד דומה לליברפול, אז חווינו את זה שוב, ויאללה, בואו נפרק את זה.
בואו נפרק את זה. אני חושב ש... ברור שיש פה הרבה אלמנטים שאנחנו גם נדבר עליהם במשך הפרק, בעיקר באספקט המנטלי, ואיך זה נראה כשסאקה מחטיא פנדל, ומיד אחרי זה חוטפים את השער המתעמק, את השער המשווה, סליחה, ובאמת, אנחנו הפעם לא מצליחים להתגבר על זה. אמרתי, אחרי שבוע שעבר בליברפול, אמרתי לחבריי המקניטים, אלה שמחכים רק להקנית מעבר לפינה, אמרו, הנה דין, התחיל השלשול הארסנלית שלכם, ואמרתי להם, תראו, ניצחנו הרבה משחקים מהעונה שלא בדיוק הגיע לנו לנצח אותם, או לא היה כמעט סיכוי שננצח אותם, ועכשיו את המשחק הזה נגד ליברפול, הפסדנו 2-2. אחרי המשחק הזה נגד ווסטהאם, המצב הוא קצת יותר קשה להסברה. יישוב אתה אולי לא מנצח משחק שלא בדיוק הגיע לך לנצח, אבל יכולת בעזרת שליטה בדינמיקה, במומנטום של המשחק, כן לנצח אותו, ושוב עשית את השלשולון הזה. אז בואו נסתכל רגע, באמת נשים את זה שנייה בצד ונסתכל ברמה הטקטית. אנחנו עולים למשחק היום כשטירני עולה במקום זינצ'קו והולדינג עולה במקום סליבה, זה בעצם שני השינויים היחידים מההרכב הנקרא לזה אופטימלי שלנו, והשחקנים האלה מנסים ממש לעשות את אותו רול של זינצ'נקו ושל סליבה, אולי אין להם את היכולת הזאת, ואולי לנו אין דרך להגיב לזה ברמה הטקטית, ולהגיד אוקיי, זה בסדר שסליבה לא, שהולדינג הוא לא סליבה, אבל שיעשה דברים אחרים, וזה בסדר שטירני הוא לא זינצ'נקו, ושיעשה דברים אחרים. גייקו.
זה נורא קל להשוות בין המשחקים, באמת כאילו שזה לא יאמן כמה דברים דומים קרו באנפילד ובלונדון סטדיום, השליטה ב-30 דקות, 2-0, יורדים להפסקה אחרי שספגנו גול מכלום, ואז כל המומנטום מתהפך והמחצית שנייה אנחנו לא קיימים, זה באמת דברים מאוד, הדברים האלה היו מאוד דומים. אני חושב שבאנפילד, בניגוד להיום, ליברפול כן הגיעו להזדמנויות כשאנחנו היינו בסיינו. היה שם איזה ביתה של רוברטסון ועוד איזה הזדמנות של סלאח שהחתיל הקורה הקרובה. זה לא, אז כאילו ליברפול באנפילד עוד היו קיימים. פה זה היה, באמת, אני הסתכלתי על המשחק ואמרתי, בוא, אין, וסטאם נראים גמורים. לא היה להם שום דבר להציע. זה היה, אודגרד היה שם עם איזה רצף של 3 נגיעות עם העקב או משהו, הכל, גול אחד משמאל, גול אחד מימין, ואז אחרי זה הייתה התקפה שאודגרד שלח כדור אלכסוני כזה לאמצע לג'זוס, זה היה נראה שבאמת לא משנה מה נעשה בהתקפה, אנחנו רוקדים על המגרש.
פירקנו אותם, זה הייתה איזו תחושה שאתה הולך לפרק אותם, זהו.
זה היה טיול, זה היה בדיוק מה שהיינו צריכים, בתחושה שלי אמרתי, וואי, זה כל מה שהייתי צריך היום, לשבת רגוע על הספה, אצלי זה שבת בבוקר, אני מתחיל ככה את היום, תן לי ככה להתחיל את הסוף שבוע, עם ניצחון שאני לא יושב על עומד מול הטלוויזיה בדקה ה-90, ורק מתפלל שאיזה גול עצמי או משהו יציל אותי מה...
שמרטינז יכניס עצמי או שנלסון ייתן לך ביתת יף מחוץ לרחבה.
כן, ואני מוסיף לזה ש... בליברפול עוד המחצית השנייה הייתה, כאילו נחנקנו כבר, רמסדל שם שלף את הכדורים, היה טירוף מוחלט איכשהו יצאנו משם עם טקו, וזה אנפילד, זה לא משחק שאתה יוצא ממנו עם נקודות, ובהסתכלות על עונה שלמה, כאילו הטיימינג של המשחק הזה בא כשאנחנו חייבים ניצחון, אבל אם אתה מסתכל בזום אאוט על עונה שלמה להגיד, נגד ליברפול הוצאתי 4 נקודות העונה, הכל בסדר. וסטאם, שוב, גם בטיימינג הזה, אבל גם באיפה שווסטאם נמצאים, ואיך שהם נראו, גם במשחק ליגה מול ניוקאסל לא מזמן, וגם עכשיו נגד גנט בקונפרנס, זה לא, אתה לא אמור להתקשות ככה, אני לא יודע מאיפה זה הגיע. עכשיו שוב, אני, הרכב ששיחק נגד גנט בקונפרנס, זה 8 שחקנים אחרים לגמרי, אפילו ההגנה ששיחקה נגד ניוקאסל, שהם קיבלו 5, זה סידור אחר שם, שני שחקנים אחרים, אוקיי, יש, זה לא אותה קבוצה, אבל זה גם לא קבוצה שאתה מצפה שדקות ארוכות לא הצלחנו להניע את הכדור מעבר לשליש שלנו, לא עמדנו בלחץ שלהם. מי שראה את וסטאם באירופית, הם לא מסוגלים להפעיל לחץ על גנט בקלות עברו את הלחץ שלהם. שוב, זה 8 שחקנים אחרים, כן, אז בכל מקרה, מה שאמרת, לגבי סליבה, זה שהוא נפצע ולא שינינו את השיטה עם הולדינג, אז זה לא רק סליבה שנפצע, זה גם תומיאסו, כי אם תומיאסו לא פצוע, אז ווייט משחק במקום סליבה ותומיאסו מגן ימני, אז זה כבר שתי פציעות, ששם זה באמת מזיז אותך אחורה, ואני כן חושב ששם יש איזשהו הבדל, איך שגבריאל משחק, שהוא יודע שהוא צריך לחפות יותר, אז יש הבדל עם הולדינג, ואין מה לעשות, זה ירידה משמעותית מאוד ברמה בין הולדינג לסליבה. ועדיין, אני חושב שהגולים המשמעותיים, גם ה-2-1 היום וגם ה-2-1 בליברפול, זה לא גולים שבאו כי הולדינג שם ולא סליבה. ולגבי מה שאמרת עם טירני במקום זינצ'נקו, אז יכול להיות שבמשחקים מסוימים אתה צודק וצריך לשנות את השיטה לאיזושהי תוכנית ב', אבל פה הגול הראשון הגיע מזה שטירני דווקא נכנס לאמצע ולא עשה את האוברלאפ, קיבל שם כדור והחזיר אותו למרטינלי ואז הוא הרים והיה, זאת אומרת טירני אמנם הוא לא זינצ'נקו אבל הוא יכול לעשות את משימת הזינצ'נקו ברמה שאתה לא צריך לעשות שינוי בשיטה.
או לשחק את טירני ושאנחנו טיפה, לא לגמרי, נתאים את עצמנו אליו. ולכן זה מתקשר קצת למה ששוחחנו קודם, ואני רק מעלה תהייה. במערב הפרוע המציאו את המונח One Trick Pony, אוקיי? ומה ההבדל בין One Trick Pony לדדלי הורס, אוקיי? והשאלה היא, גם פנים קדימה, אני אפילו לא מדבר רק על העונה הזאת. יש סיכוי שבאיזשהו פורמט אנחנו נצטרך לדעת לשחק גם בשיטות אחרות, גם בצורה אחרת. זה לא יכול להיות שטירני יהיה זינצ'נקו, כי הוא לא זינצ'נקו. זה קצת מזכיר לי את העונה שעברה, או אפילו בכמה הזדמנויות שהיה לנו עונה, שאני חושב שניהלנו על השיחה, שסמבי נכנס למקום פארטי וניסה להיות פארטי, וזה לא עובד. ולי זה קצת מפריע ברמה התפיסתית. אולי אני אולי נשאל את רואי בנקודה הזו, רואי, מה אתה אומר, כאילו, מבחינת טקטית?
אז אני חושב שראינו היום אחד השינויים הרציניים, ראינו היום את גבריאל ג'זוס יורד למטה בצורה חריגה, אין הרבה חלוצים שיודעים לשחק ברמה טכנית כל כך גבוהה כמו שהוא עשה היום, זה מרשים לדעתי בצורה קיצונית, יורד למטה, עוזר, זה כאילו... ארטטה ידע שזינצ'נקו אין לו אותו, אנחנו משחקים עם טירני, קצת יותר מוגבל טכנית, יותר עושה את האוברלפים האלה, ג'זוס יורד למטה ופשוט עוזר לקבוצה להשתחרר כעוד אופציה בקישור. בעיניי, שוב, אנחנו שמים לב, בסוף הוא מוציא את גבריאל ג'זוס כי הוא אחרי פציעה מאוד מאוד ארוכה, יכול לתת 70 דקות, זה נושא אחר. לגבי הנושא של הטקטי, עוד נושא, אנחנו יודעים שארסנל מאוד מנסים להביא שחקנים עם שתי רגליים חזקות, שחקנים שיודעים לשחק בכל מיני עמדות, שאני חושב שההתפתחות העתידית של ארסנל זה באמת איזושהי יכולת טקטית, להבין איך היא משחקת מול קבוצות שונות, איך היא מגיבה בשינוי, אנחנו לא שם, אתה רואה את זה בסיטי, אתה רואה את השינויים שהם יודעים לעשות, אנחנו לא שם. מה שכן, ארסנל מאוד טובה במה שהיא כן עושה, וכשזה עובד, זה עובד מדהים. אני חושב שהרבה ביקורת עלינו זה, הנה, שוב הצעירים באים, בלי הניסיון, ומאבדים בעצם את המומנטום. אני חושב שזה מה שמביא לנו את היתרון. מנצ'סטר סיטי, שוב, אני חוזר אליהם, כי בסוף לצערנו אנחנו כל הזמן צריכים לחזור אליהם, מנצחים אתמול, ואתה אומר, בוא נע, איך אפשר לנצח את הדבר הזה? ארסנל פותחת משחק כאילו הם לא, כאילו אנחנו לא, אנחנו במחזור 15, בלי לחץ, באים, משחקים את הכדורגל שלנו, בואו, משחק חוץ, וסטאם, אנחנו כולנו יודעים איך נראינו עד היום במשחקי חוץ, נגד הקבוצות ביניים האלה בפרמר ליג. באים, משחקים משוחררים, לא, לא היה לנו את זה. הבעיה היא שלצד השני, החוסר ניסיון הזה, בא באוכרנו, ב-2-2 נגד ליברפול, ב-2-2 נגד וסטאם, אנחנו פתאום מאבדים את האנרגיות, מקבלים את הגול, נכנסים ללחץ, מתחילים להרחיק כדורים, כשאין לך את זינצ'נקו על המגרש שירגיע את החבר'ה, כשאין לך את סליבה שנותן לך את היכולת הטכנית הזאת מאחורה, אתה בבעיה.
אני אגיד משהו, כי זה מעניין מה שאתה אומר פה. אני חושב שכאילו אם רגע עושים אנקדוטה ספציפית על הפורמה שאנחנו נמצאים בו, הפורמה שסיטי נמצאת בה, זה לא הפורמה הכי גרועה שהיינו בעונה, זה גם לא המשחקים הכי חלשים שלנו. היה את הרצף, לדעתי, נגד אברטון וברנפורד בתחילת פברואר, ששם גם הרגשתי תחושות דומות למה שאני מרגיש שם, פתאום ביטלו אותנו ולא צריכנו לשחק פיזית, הפסדנו את רוב המאבקים, גם נגד ברנפורד וגם נגד אברטון. הבעיה היא הטיים. יש איזו תחושה שגוורדיולה עשה את הפרגוסה, הביא את סיטי לפיק כשהיא קרובה מספיק אלינו, עכשיו, ואנחנו אולי היינו בפיק שלנו בקצת קודם, אולי טיפה מוקדם מדי. ואני מעלה את התהייה הזאת, ואני אומר, ממבט מנטלי, מה, יש תחושה של מגמה שלילית, גייקו?
אז תראה, לפני המשחק נגד ליברפול, היית על 7 ניצחונות רצופים, ועם משחקים שאתה כובש 3-4 שערים לכל משחק.
בכיף שלך. ממש,
כן, אז עכשיו שאנחנו אחרי שני המשחקים האלה, אז יש משהו במה שאתה אומר, אבל אני לא בטוח ש... בוא נבחן את זה, אנחנו צריכים יותר משני משחקים כדי לבחון את זה, אם זה מגמתיות, אם עכשיו אנחנו באיזשהו סלאם של הסוף, ועכשיו זה לא רק שזה לא יהיה צמוד בסוף, אלא שסיטי תיקח את ה... תבטיח את התואר כמה מחזורים לפני הסיום. עוד דבר שאני אגיד בהתייחס לנקודה הקודמת, זה שטקטית, כשאתה מתחיל שני משחקים 2-0, אז אתה בא מוכן טוב למשחק. אתה מבין? אז אני חושב שמה שאתה אומר הוא, יש בו משהו, כי אנחנו כבר מלא זמן אומרים שאין לנו תוכנית ב', אבל זה לא שאין תוכנית ב' רק כשמתחיל המשחק ואנחנו בפיגור 1-0. נגיד שנה שעברה זה היה מאוד ברור, כשלא הצלחנו בשום שלב להוציא 3 נקודות ממשחקים שהיינו בהם בפיגור, שאין לנו תוכנית ב', משהו לא עובד, המשחק מתחיל לא טוב, אנחנו סופגים, אם ספגנו ראשונים אנחנו יודעים, אוקיי, זה לא משחק שאנחנו מנצחים. השנה זה לא קורה, אנחנו דווקא כן יודעים להתמודד עם ספיגה מוקדמת או עם משחק שלא נפתח חזק. בשני המשחקים האלה עושה רושם שמה שאנחנו לא מצליחים להתמודד איתו זה עם יתרון מוקדם ומשמעותי מוקדם. זאת אומרת 2-0 ב-20, אפילו 10 דקות היה היום 2-0, מה עושים עכשיו? אנחנו לא יכולים להיות כל כך שעננים למשך 80 דקות, כי 2-0 זה מאוד שברירי, כמו שאנחנו מוכיחים לכולם שוב ושוב, כי אתה סופג אחד, אפילו לא אחד כי השתנה המומנטום במשחק והקבוצה השנייה השתלטה, לא, נתת להם את הגול הזה, ואז הם בפיגור אחד עם המומנטום. ועוד נקודה על המומנטום הזה, ארטטה, העקשנות שלו היא, עם הטיימינג של החילופים, זה משהו שאתה, כאילו דקה 60, אני כתבתי היום לעצמי דברים בזמן המשחק, דקה 60 כבר המומנטום של ווסטהאם קצת נרגע, הם הצליחו כבר להשוות בדקה 53 הגול שלהם היה, ואז אחרי זה היה מצב של סאקה, אם אני לא טועה, נכון? היה, או שזה היה אחרי החילופים, לא משנה, הם כבר הצליחו, הם השבו בדקה 53, נרגע קצת העניינים, הצלחנו קצת יותר להשתלט על הכדור, להניע אותו, ואז החילוף בא אחרי שכבר הרגענו, כאילו עצרנו את המומנטום של עצמנו עם החילופים. במקום שהחילוף יבוא, ספגנו את הגול, תביא את החילופים עכשיו, שיכנסו שחקנים ש...
יעשו בלגן קצת, כן.
שירימו קצת...
דווקא ג'זוס שדווקא היה נראה כאילו הכי חם.
כשזה מגיע בדיוק בדקה 60, אני לא כזה בקיא בפיזיותרפיה, ומתי צריך שחקן לצאת, וכמה משחקים זה נחשב שהוא כבר בכושר או לא בכושר, אבל כשזה מגיע בול דקה 60 אני מוציא את ג'זוס, זה קצת מרגיש לי חילוף שהיה מוכן מהבית, למרות שבמחצית אני אמרתי, בוא נוציא את ג'זוס ותומאס כבר במחצית, כי שניהם עם צהוב, והעניינים קצת מתחממים, אז... הוא הוציא בדיוק את ג'סוס ותומאס דקה 60.
בוא, תומאס הוא איזשהו פוקל פוינט במשחק הזה, בדומה קצת לזה שג'אק היה פוקל פוינט במשחק הקודם, לטעמי. הפעם זה תורו של פוקל, של פרטי להיות על המוקד, ואני אסביר, אנחנו היינו ב-2-0, ואז לתחושתי, זה רק לתחושתי, אנחנו מורידים הילוך. זה נראה אולי איזו הוראה טקטית, אולי השחקנים מרגישים ש... אפשר להתחיל להעביר את הזמן, אתה רואה את זה אפילו בהוצאות החוץ של בן וייט, הם לוקחים את הזמן, פתאום מורידים לגמרי הילוך, וחבל, כי יכולנו לדרוס. ואז מה שקורה, יש איזשהו בלופ, שמזכיר את מה שמוסטפי היה עושה בצורה שיטתית, פארטי מנסה להקפיץ מעל דקלן רייס ב-25 מטר ליד הרחבה, דבר מוביל דבר ואנחנו מקבלים.
זה ממש מוסטפי, כי הוא גם ישר הרים את היד אחרי זה.
כן, פשוט הפסיק שחק, לא יודע בדיוק מה עבר לו בראש באותו רגע, ואני שואל, רואי, מה זה רואה טקטית של ארטטה ב-2-0 להוריד הילוך? זה השחקנים החליטים להוריד הילוך? מה קורה שם? וזה קצת דומה שוב למה שהיה נגד ליברפול, אז בוא נתיישב על זה רגע.
פרטי אחד השחקנים, אם לא השחקן, בוא נאמר, בטופ 3 הכי חשובים במערך הזה. הוא שחקן אדיר, לדעתי אחד הטובים בעולם בעמדה שלו, וזו עמדה שהיא מאוד רגישה. עכשיו, שמת לב במשחק איך הוא נתון פה לתחושה, ואיך הוא נתון לעוד טעות ועוד עבירה, וזה היה מין כדור שלג ברמה שארטטה שם לב, יש לך את ג'ורג'יניו על הספסל, זה אני חושב היה חילוף מתאים. קיבל צהוב של חוסר ביטחון, איבד שם בטעות לדקלן רייס, מיודענו, אולי נפגוש אותו בעתיד, ובאמת עשה טעות שעלתה לנו בגול, שעלתה בפנדל, שוב, לא יודע אם שווה להיכנס לזה, אבל שמנו לב שככה גבריאל מנסה להימנע מהמגע, פנדל, שוב, לא נלך לשופטים, פחות אוהב את זה, אבל עוד איזושהי ברכה שאנחנו מקבלים. אז באמת תומאס פרטי זה עמדה שאנחנו יודעים בעולם הכדורגל שהיא מאוד מאוד רגישה. מן הסתם, שמנו לב גם בתחילת המשחק, גם כן משהו שכתבתי לי, ארסנל שיחקה במשחקים האחרונים מול בלוקים מאוד נמוכים. אם שמתם לב, הם כל הזמן ניסו לשחק מאחורה, למסור, כדי להביא אליהם את הלחץ. וזה חלק מהסיכון, ברגע שאתה מביא אליך את הלחץ, סומך על הטכניקה של השחקנים מאחורה, אתה מסתכן שיחטפו לך כדור באזור מאוד מאוד קרוב, וזה מה שקרה אצלנו. לווסטהאם, כמו לכל קבוצה בפרמייר ליג, יש את ההתקפות, שחקנים קדימה שיכולים להזיק לך. יש להם את בן רחמה, יש להם שחקנים חזקים. ושם טעינו, תומאס פרטי, אחד האחראים הבכירים למה אנחנו נמצאים כאן בכלל, למה אנחנו פה יושבים ובכלל מדברים על אליפות. אני מניח שגם נלך ונדבר על סאקה במשחק, באמת, בואו, אנחנו לא, רובנו לא זוכרים משחק כזה שלו, משחק מזעזע, אבל שוב, אנחנו חייבים להיות צלחנים לשחקנים, זה קורה, זה העמדות האלה, ולצערי זה מה שהיה היום.
אני חושב שאם... אם רגע להפוך את זה לאיזשהו נושא, אז אני הייתי במשחק נגד לידס, נכון, לפני שבועיים הייתי במשחק, זה פעם אחרונה שניצחנו, וניצחנו, אז זה היה נראה, אנחנו שוב, פשוט שוב מנצחים באותה צורה. ויצאנו מהמשחק, הייתי עם חבר מיודענו מהפורום ומהקבוצת הוואטסאפ שלנו, ישבנו ביחד במשחק, ואז אמרתי לו, תקשיב בן, נראה לי אנחנו פשוט משעממים לטובה. ומה זה משעממים לטובה? זה נותנים 3-0 או 4-0, לא משנה, וזהו, ואז מרדימים את המשחק, קצת סטייל, המשחק שאולי לכם שקף את זה, או שני משחקים שאולי משקפים את זה עונה, זה פולה בחוץ, או ברנטפורד בחוץ בסיבוב הראשון. נותנים להם 3 ויאללה, נגמר המשחק. פעם אנחנו נותנים 2, בשבועיים ברצף, נותנים 2 ולא שמים את השלישי, ואז אנחנו מנסים להרדים את המשחק וזה לא קורה. ולכן אני שוב פעם מעלה את התהייה, אם זה משהו מנטלי אצלנו בראש או הוראה או לא יודע מה, כי יש הבדל משמעותי בקצב שאנחנו מזיזים בו את הכדור, ב-incisiveness, אוקיי? בתכליתיות שלנו, כשאנחנו רוצים ורואים את זה, רואים את זה, מרגישים את זה, מרגישים את זה אפילו דרך מרטין אודגו, אולי הוא הברומטר לנושא הזה, אוקיי? כמה הוא זז, כמה הוא מנסה, כמה הוא רץ, כמה מסירות שלו עוברות, פתאום זה נפסק. ולכן אני אומר, כאילו, משהו בגישה הזו לא עבד בשבועיים האחרונים, וזה משהו שאם הייתי עכשיו יושב במתחם האימונים של ארטטה, והייתי יכול ללחוש על אוזנו, הייתי יושב כאן על העורף שלו ואומר לו, זה משהו שצריך לשים אליו עליו, וזהו, אז זה בנושא הזה.
יש את הרעיון של ארטטה שהוא אומר, אני רוצה, כשאני עולה ל-2-0, לראות 3,000 מסירות. אנחנו רואים את זה אצל... שוב, אני שוב חוזר אליהם, אתה רואה אצל מנצ'סטר סיטי, מנצחים, עולים 2-0, נגמר המשחק, אתה יכול לחבות את הטלוויזיה. הם התמסרו 4,000 פעמים בין הבלמים, בין המגנים, יש את היכולת הטכנית, גם לארסנל יש אותה. אנחנו פשוט צריכים להתבגר מנטלית, לא להתבייש, לשכב על הדשא, עוד מסירה, לשעמם את האוהדים שלא תוכל לראות את זה. אני דווקא חושב שזה, כמו שאמרת, משהו שאנחנו צריכים... באמת להשתפר בו, ופשוט להרוג משחקים, שיהיה לי משעמם לשבת על הספה, ואתה יודע, להסתכל על התקרה.
אני בלידס, ישבתי בבית סדיון, אחרי השער השלישי, ידעתי זה, נקמה המשחק. בכל מקרה, בוא נדבר, זה פוקל פוינט ראשון במשחק, זה לא ספק אירוע פארטי ומה שהוביל לפנדל, פוקל פוינט שני זה בהחלט החמצת הפנדל שלנו, ובוא נדבר רגע על המחמיץ הפנדל, איך זה משפיע עליו קדימה, אולי כושר, או שני משחקים האחרונים, שגם נגיד את זה, אני לא זוכר שהוא עושה יותר מדי, אבל בשני משחקים האחרונים, הוא, ובעיקר היום, הוא כמעט ולא עשה שום פעולה חיובית שאני זוכר. גיא קומה, זה מגמה עם סאקה, אם הלחץ של הריצה, הישורת האחרונה הזאת, הלחץ הוא מוציא אותו מהפורמה שלו, מה אנחנו רואים פה?
אני לא יודע, גם בתחילת העונה אמרו שהוא לא באותה רמה שהוא מציג בשנה שעברה, ואז פתאום חזרו המספרים והכל השתנה. אנחנו יושבים פה ואנחנו אומרים, וואלה, ב-2-0 כבר חשבנו על סאות'המפטון. גם השחקנים הם במרוצה של מנצ'סטר סיטי רודפת אחרינו, יאללה, שמנו שתיים פה, יש לנו סאות'המפטון ביום שישי, מה אחרי זה, יש סיטי, יש כאילו את כל הזמן את המחשבה הזאת של אוקיי, עוד משחק, עוד משחק, עוד משחק, ואין, את ה... ואין לנו את הניסיון של להתמוד. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה באפריל עניין אותנו מה קורה בליגה ברמת, אתה יודע, תואר, ולא כמה קבוצות מתמודדות איתנו על המקום הרביעי, אם בכלל. אז להגיד על, על סאקה, אתה יודע, גם היום, ברגעים מסוימים, השיטה הזאת היא שזה בדרך כלל קורה כשזינצ'נקו משחק, כשאנחנו תקועים, אז כדור ארוך הולך מהמגן השמאלי, או המגן השמאלי שזז לאמצע, כדור ארוך לסאקה לפני שהוא בדאבל, ואז או שרצים אליו כולם, והוא סופג את כל הלחץ עליו, משתחרר ושמים גול בצד שני, או שהוא נשאר באחד על אחד ומייצר מצב כמו שקרה היום בגול הראשון. אז עם כל זה שהוא יכול להיות ביחסית ירידה ברמה, הוא עדיין מסוג השחקנים שברגע נתון יכול לעשות איזשהו משהו ליצור את השאר מכלום. ובגלל שהוא כזה, הוא גם שחקן שארטטה לא מחליף. ולא שוקל אפילו לא לעלות איתו בהרכב. אז איך הוא יגיב לזה? אני מאמין שהוא יבוא למשחק הבא בגישה של אני חייב לאוהדים האלה שער, ונראה אותו הגול הראשון. הגול הראשון ביום שישי של סאקה.
אמן ואמן. וכן, אתה יודע, פעם קודמת שהיה לו את הרגע הצור הזה שם, בגמר היורו, נכון? בגמר היורו. הוא חזר והיה מפלצת, ובאמת משהו באופי שלו, משהו דווקא בצניות ובגישה שלו למשחק, אני גם מאמין שהוא השתפר, גם כשהוא התחיל את העונה הזאת לא טוב, לא היה לי ספק שהוא ייכנס לעניינים, והנה הוא, בזמן שאנחנו מסתכלים הרבה, אני חושב שרוב ההודעה שלנו מסתכלים על גבריאל ג'זוס ככוכב של הקבוצה, המאמן דווקא נדמה שהוא חושב אחרת, נדמה שמבחינתו הכוכב של הקבוצה זה בוקאיו, כי יש אחד שהוא לא יוצא, ברוטציות של השלישייה הקדמית, יש כולם שם כמעט מתחלפים, חוץ ממנו. וזה לא שאי אפשר לשחק שם עם טרוסר, זה לא שאי אפשר לשחק שם עם מרטינלי, או נלסון אפילו. אפשר, הוא פשוט לא מוציא אותו. זה גם בגלל היכולת, לדעתי, של סאקה, אגב, לתת ווינר שוט. הגול נגד לסטר, סליחה, נגד, הפותח נגד אברטון, השער נגד יונייטד, שזה ווינר שוט של החיים, השער נפלא נגד לידס ברגל ימין, שבאמת זה היה המשחק הכי צ'וק שלנו, העונה בערך חוץ מליברפול, ווינר, ולכן הוא נשאר למגרש לדעתי. עכשיו בוא נדבר על המפלצת שבחדר, אוקיי? המפלצת הדו ראשית שיש לו עכשיו, אולי תלת, יש לו ראש נורווגי חדש לגמרי, שיוצאת ממנה, ואלוהי מנצ'סטר סיטי המתחרה שלנו את העונה. סיטי, אני אפרק לכם את זה רגע, יש להם טרם המפגש בינינו, יש להם את הגומלין נגד ביירן בחוץ ב-19 לאפריל. אחרי זה ביום שבת הם הולכים לשחק נגד, ב-22 לאפריל משחקים נגד שפילד בבית, ואז ב-26 לאפריל המשחק המדובר נגדנו. בשני המשחקים האלה, אני תוהה, מה אנחנו נראה את עמקי הסגל של סיטי שם, הוא מעלה ילדים, או שהוא לוקח את המשחק הזה נגד שפילד, שאגב היא במקום השני בצ'מפיונשיפ, לא קבוצה רעה, אבל הוא לוקח את זה עד הסוף עם השחקן ההרכב שלו. כי נגד ביירן בטוח הוא לפחות יתחיל עם השחקנים הכי טובים שיש לרשותו. בשפילד הוא עושה רוטציה.
אני חושב שהמשחק נגד ביירן הוא מה זה, זה חצי גמור, הם עשו שם 3-0 בבית, אתה רואה איך הם נראים, כמו שאמרנו, לסיטי יש את הבגרות הזאת, להתמסר 4,000 פעם באליאנס ארנה, שוב, ביירן מינכן, אני מאוד אשמח שסיטי יסתפחו שם לפחות, אחרי זה יש להם, נכון, יש להם משחק גביע, זה משחק אחד, כי הגמר הוא אחרי המחזור האחרון, ככה שהגמר פחות מטריד אותנו, ואז לדעתי הם יקבלו את ריאל מדריד, יש שם ריאל מדריד נגד צ'לסי, אז אחת מהן. תראה, סיטי טופ עולמי, כנראה הקבוצה הכי חזקה היום בעולם, מולה אנחנו מתמודדים, החלוץ ה... כאילו בואו שנייה נעצור ונבין מול מה אנחנו מתמודדים, והנס שאנחנו בכלל מולם באותו ראש, אתה מתמודד מול חלוצים, הוא כבר השווה את השיא של סלאח, אלנד, יש סביבו דבריין, לא משנה מי תביא שם. תראה, אנחנו צריכים לקוות לאיזה נפילה שלהם, איזשהו איבוד נקודות, זה לא מופרך, כן? יש להם המון משחקים, אנחנו משחקים פה כדורגל, אם אני לא טועה, יש פה ברייטון בחוץ, מסוכן, ברנדפורד בחוץ, משחק חוץ, לדעתי, מחזור אחרון שלהם. שמע, נשאר לנו רק לקוות, אנחנו יוצאים למשחק נגדם, אתה לא יודע איזה ארסנל תקבל, דיברנו על זה קצת, הארסנל של ה-30 דקות הראשונות, או של השאר, וזה יכול לבוא גם ביחד. תקו שם זה תוצאה טובה בעיניי, ניצחון זה חלומי, ושוב, וגם אז, אני באמת חושב, עדיין אני מנסה לשמור על אופטימיות, יש עוד משחקים, משחקי פרמייר ליג, סיטי יכולים לאבד טיפה את הראש, יכול לקרות משהו. לומר לכם שאני אופטימי, זה קבוצה שרצה 4-5 עונות כבר, מאמן ענק, אנחנו צריכים פשוט לקוות, ובוא נאמר, אנחנו צריכים גם לנצח בדרך.
שאלה אם עולים פרש, כי לשחק בהפרש של 4 ימים זה לא קל, ויש להם עכשיו את הקפיצה הזאת כמעט בכל התקופה הקרובה. ובסדר, אני חושב, בוא נדבר רגע על מגמה. אני חושב שבסוף עונת 17-18, לפני שליברפול אפילו הפילה לגמר ליגת אלופות, אמרתי לחלק מחבריי שאני מדבר איתם על כדורגל, יש הרבה אנשים שאני אוהב לדבר איתם על כדורגל, אבל אמרתי לחלק מהאנשים שהיו סביבי שהם בדרך לדעתי להתחרות על התארים, להתחרות על התואר, אפילו אולי להביא אליפות, ואמרו לי, כן, דין, 30 שנה הם אומרים שזה העונה הבאה תהיה שלנו, שזה יביא אליפות, אמרתם, לא, 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 לא. יש פה משהו שונה שקורה כאן עם פלופ, יש כאן משהו שונה שקורה עם אסופת השחקנים הזאת, חסר להם פה שחקן, שם שחקן, וזה יכול להתחבר. ואני חושב שהרגשתי משהו מאוד דומה במשחק שהפסדנו בו שנה שעברה באיתיחד, או שזה היה באמירויות נגד שם...
זה היה באמירויות, ה-2-1 של רודרי?
כן. אז זה המשחק שאני הרגשתי שיש אצלנו משהו שונה. לא אומר שזה בסקאלה של ליברפול, לא אומר שאנחנו רצים עכשיו גם בעונה הבאה לאליפות או לליגת אלופות, זה תלוי בעוד הרבה דברים שגם עליהם נדבר בהמשך הפרק, אבל הרגשתי שיש שם משהו שונה, שלא פחדנו מהם, ועלינו דווקא כשהם היו בסיק אושרם, ועשינו להם חיים קשים, ואני מזכיר לכם שאז בתקופה הזו, אין לנו צלי בברכב, אין לנו את ג'זוס, אין לנו את דינצ'נקו, הכל היה כמעט כזה, כמעט מה שיש לנו עכשיו, וכמעט הזה הוא משמעותי, אנחנו מבינים שההבדל הזה בהרכב השנה הוא כל כך מהותי, שזה לא, זה בכלל לא אותו קונצרט, פרטי באחת ההופעות הכי טובות שלו אי פעם שם, וכו וכו. ואני חושב שאם אנחנו כן נצליח, ואני בכוונה מנסה, אני חושב שהרבה עודי ארסנל התחילו להיכנס לחישובים של כל הלוס שלנו, נגד הלוס שלהם, ואיפה מפסידים נקודות, גם אני חטאתי בזה בחודשים האחרונים, ועכשיו אני חוזר לגישה שהייתי בה קודם. אני מסתכל קודם כל על יום שישי, לא מעניין אותי מה יש אחרי יום שישי, ורק אחרי זה אני מסתכל מה שיקרה אחרי יום שישי, וכשנסיים את המשימה שלנו ביום שישי, אם וכאשר, אנחנו יכולים לעלות לשם כשאנחנו לא מפוחדים ולתת תופעה מאוד טובה, כי אז גם בעונה שעברה התמודדנו, היינו עם כלים פחות טובים והתמודדנו מול סיטי אפילו טובה מזו של עכשיו, זה אפשרי, כן צריך את סליבה, אני חושב שכאילו אני שם עליו זרקור כי הוא השחקן שחסר כרגע, צריך אותו שם, לא נכנס לאיתיחד עם הולדינג בשלווה, ואני חושב שאם יש זריקה בעולם שצריך לתת כדי שהוא יעלה, שיתנו אותה. גייקו, אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו על
זה. כן, אני כאילו, זה קשה להסתכל על זה ככה, אבל בוא נדמיין עולם שבו סיטי היום עושה טקו, אחרי שעשתה טקו בשבוע שעבר עם ליברפול, בשני משחקים שבו היא הובילה 2-0, היא מסיימת ב-2-2, היא עם 4 נקודות יותר מאיתנו, אנחנו, יש לנו משחק חסר, ומכאן והלאה המצב הוא כמו שהוא באמת היום. אז אנחנו אחרי ניצחון מאוד משכנע נגיד על לסטר מגיעים למצב הזה, האם זה עדיף או שהמצב האמיתי הוא זה שעדיף? אתם מבינים למה אני מתכוון? כאילו עם כל זה שאנחנו אחרי שתי תוצאות אקו, אנחנו עדיין מובילים ב4 נקודות, ונגיד שהם מנצחים את המשחק החסר שלהם, אנחנו מובילים בנקודה, וככה אנחנו מגיעים למשחק חוץ בסיטי. בעיקרון, אני חושב שהמצב שלנו עדיף על המצב שלהם. אוקיי, זה בגדול. עכשיו יש את העניין הזה, רגע, עדיין יש את העניין הזה שאנחנו צריכים לשחק אצלם בבית, שזה, כשאתה מחשב את זה, עם איך שאנחנו נראינו נגדם בבית שלנו, ועם איך שאנחנו נראים אצלם בדרך כלל, אז אני מבין את העניין הזה שכאילו, זה מין נכנס לחישוב של, אוקיי, אז בעצם סיטי מובילים ב2, ואנחנו צריכים שהם יאבדו נקודות, כי הכל, כי אנחנו בעצם רודפים אחריהם. אבל לא, אם אחרי המשחק הקודם שהפסדנו להם, אמרנו, וואלה, אם אני מנצח את כל הקבוצות בליגה ומפסיד פעמיים לסיטי, וככה אני לוקח חליפות, קונה את זה. נכון, הפסדנו להם, הם עקפו אותנו, התחילו כבר להגיד, זו ארסנל האמיתית, היא לא יכולה להתמודד על האליפות, משם יצאנו לשבעה ניצחונות, הגענו לאיפה שאנחנו היום, ואיכשהו עדיין בדיבור על התואר הזה. אז עכשיו המצב הוא כזה, שוואלה, אם ארסנל יכולה להתרומם מאיפה שהיא נמצאת היום, קודם כל לבוא ליום שישי ולנצח, ואחרי זה להגיע עם השבע הפרש הזה לבית של סיטי, ולא, אתה יודע, אנחנו רגילים לבוא לשם וכאילו להתרסק, גם כשאנחנו לא, גם אם התוצאה לא אומרת את זה, אז השליטה בכדור והאקס-ג'י והלא יודע מה, אנחנו מרגישים כאילו את ההבדלים ברמות ביניהם, והנה פתאום, גם המשחק הקודם שלנו נגד סיטי, וגם סיטי נגד ביירן, סיטי הייתה עם פחות מ-50% החזקה בכדור. זה סיטי אחרת. זה גישה אחרת שלהם למשחק.
יעקב, יש שאלה, אני רוצה לעצור אותך לשאלה. אז אחרי האברטון ברנפורד הזה, קיבלנו את המשחק באסטון וילה עם השאר של ג'ורג'יניו ואחרי זה מרטינלי, ועכשיו יש לנו את הסאוטהמפטון הזה. אולי, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת את השיחות שלנו מהעונה שעברה, שהיינו כזה מנצחים 2, מפסידים 2, אתה זוכר? נכון, הייתה איזה חוקיות כזאת?
שלשות, זה
בבקשה. לא, שלשות. אולי אנחנו צריכים את הניצחון הזה כדי שרגע השחקנים ינשמו. אני מניח ש... באמת, יוצא לי בימים האחרונים, עוד לא סיימתי, אבל אני כמעט בסוף של האוטוביוגרפיה של ונגר, והוא מדבר כל כך על האלמנט המנטלי, ושהוא קיבל את השחקנים שם, ירש מג'ורג' גרם את דיקסון ואת טוני אדמס וסימן, ואז שהוא צירף עליהם את ה... לא יודע, היו שם
שחקנים
ששכחתי שיחקו אצלנו, לגרדה וגרימנדי, שכחתי אותם כבר, והוא צירף אותם והיה מאוד קל להטמיע אותם, כי היה שם איזושהי חבורה כזאת ארטקור חזקה. עכשיו, השאלה, אצלנו באמת, גם רואי אמר זה טיפה קודם, יש חבורה מאוד צעירה, ובטח הלחץ, מה שקורה אצלם בראש השבוע, כל כך מטמטם, 7 משחקים לסוף, והם נמצאים איפה שהם נמצאים, וקצת איבדתי את מה שרציתי לשאול, אבל בסדר, בוא נחזור אליך בינתיים.
אני אגיד לך עוד משהו רק על... קודם כל, הלחץ הוא מטורף, ואין לנו את הניסיון של להתמודד עם לחץ כזה, ושם אולי באמת חסר לך זינצ'נקו.
בדרך פרטי עושה את הדפק הזה היום, השחקן הכי... הכי מנוסה במגרש בערך.
אבל זה הקטע ש... לא יודע, כמה... עזוב. זה גם איך שג'קה התמודד בשבוע שעבר עם ההתרסות של ליברפול, שבשלב מסוים אמרו, אוקיי, אנחנו לא מצליחים להתמודד איתם בכדורגל, אז בוא נריב איתם, וג'קה הוא זה שנכנע לזה. יש משהו באופי של שחקן, אתה יודע, תומאס, אתה לא יכול להוציא ממנו את הנונשלנט, של לקחת עוד נגיעה בכדור. אותו דבר כמו שהיינו מדברים על סליבה, שהוא מאוד מאוד רגוע, וזה נראה לפעמים כאילו ההבדל בין קור רוח לשחצנות הוא... לא משנה. מה שאני באתי, אין לנו עדיין את ההתמודדות עם המבחן הזה, של לקחת תואר, ועוד לקחת מעמדה של כאילו זה תלוי בך, כאילו התואר האחרון של ארטטה היה... במשחקי נוקאוט וכל משחק אנדרדוג ולנסות לגנוב את האחרות, ועכשיו אתה כבר לא שם. אבל מה שאני רציתי להגיד על סליבה, שזה, הוא לא ראה דשא כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו, אם הוא לא חוזר לאימון לפני סאוטהמפטון, ואז הוא גם לא משחק נגד סאוטהמפטון, ואז נגיד אחרי סאוטהמפטון הוא כן חוזר לדשא.
יש עוד אלן, זה דבר הבא שהוא רואה זה
אלן. אז לא, אז השאלה אם זה הגיוני ששחקן שלא שיחק כל כך הרבה זמן, ישר חוזר להרכב, ולא רק ישר חוזר להרכב, הוא גם ישר חוזר, ובאותה רמה שאתה רוצה שהוא יהיה, והאם זה עדיף מאשר להמשיך כבר לרוץ. כאילו אני, בשלב הזה, אם אנחנו לא שומעים על סליבה ביום יומיים הקרובים, חוזר לאימון, פלוס משחק 60 דקות נגד סאוטהמפטון, אני לא יודע אם אנחנו צריכים לפתח ציפיות, שאנחנו נראה את סליבה נגד סיטי פתאום.
מה?
אני רק אגיב לזה בקצרה, שמבחינתי הולדינג הוא כל כך גרוע שסליבה פשוט יחזור בזה. רואי, אני אשאל אותך שאלה.
אבל איזה קו שיער.
זה הטייק הנורא זריז שלי, הוא חלש מדי שסליבה יחזור, ולא משנה בזה מאוד הוא עדיף עליו.
אני אומר לך, אני לא חושב שסליבה חוזר.
אני מקווה שכן. רואי, אני אשאל אותך שאלה. כל משחק שהיה לנו בשבועיים האחרונים או בחודשיים האחרונים, אנחנו באים, וגם בקבוצת הוואטסאפ שלנו, תודה, אנחנו אומרים, חייבים, זה משחק שגמר, חובה לנצח אותו. היה ככה נגד ליברפול, היה ככה היום נגד ווסטהאם. אבל בוא נגיד שאם את המשחקים האלה אתה היית חייב לנצח, את סאוטהמפטון אתה חייב, חייב, חייב לנצח. נכון? מסכים איתי שם?
נכון.
ואנחנו בעצם נפגשים מול קבוצה שהיא נמצאת עמוק במקום האחרון, אם אתה מנצח אותה, אנחנו קוברים אותם. אוקיי, אפשר להגיד סופית, יש להם עוד שני מפגשים מול הקבוצות בבוטום וכל השאר מול הטופ של הטבלה. בוא נדבר טיפה על סאוטהמפטון. מה הגישה מבחינתך לשם? רואים מה אנחנו צריכים לעשות, מה צריך לראות, והאם יש אופציה אחרת מלבד ניצחון מוחץ?
אז שוב, כמו שאתה אומר, אין שאלה, אין פה בכלל שאלה. אני חושב שאם אתה לא מנצח, אז אנחנו מבזבזים את הזמן. זאת אומרת, לא מבזבזים את הזמן, אנחנו יכולים לסכם את העונה, שזו עונה מדהימה, וצריך גם...
היה נחמד.
לחלוטין. אפשר גם לשים את זה בפרספקטיבה, אבל אין פה שאלה בכלל. ארסנל משחקת בבית, מי שזוכר את הטקו שם, היינו צריכים להיות ב-6-0 במחצית, איכשהו הצלחנו גם להוציא...
היה דומה קצת להיום, היה קצת דומה להיום.
נכון, אבל אני חושב שבריצות כל כך ארוכות, מי שראה גם איבוד נקודות של אלופות בעבר, תמיד יש את הטקו הזה בחוץ, שאתה אומר וואלה, איך איבדנו שם נקודות, זה תמיד החשבון הקטן. אין שאלה בכלל, אנחנו צריכים לתת הופעה, להרשים גם, 3-4 אפילו, אפילו בוא נאמר לצמצם את ההפרש שערים שהתחלנו לפתוח מסיטי, לא שזה בכלל... אופציה לצמצם מהם, אבל נגיד, בשביל התחושה הטובה, אין שאלה בכלל, ארסנל תשחק שוב פעם נגד לואו בלוק כזה של סאוטהמפטון, הם יהיו שם 10, אם הם היו חולים, הם היו שמים גם עוד שוער ועוד שני בלמים, אין פה שאלה בכלל, גול מוקדם בעיניי יסיים, אבל ראינו שאולי גם זה לא עוזר, אין ספק בכלל. ואז, אתה יודע, עם הראש לסיטי, אנחנו נפענח ונסתכל על המספרים, ובסוף ארטטה אמר, זה סיפור של small margins, של העבירה הזאת, הנפילה הקטנה, המסירה הנכונה, וזה שם. אני משתדל להישאר אופטימי, אבל כמו שאמרת, יום שישי, זאת אומרת, יש לנו משחק, זה לא, בואו לא נשכח, היו חבר'ה שאמרו, אוקיי, הפנים לסיטי, אחרי אנפילד, יש לנו שני משחקים, קבוצות פרמר ליג, בואו, אין פה משחקים קלים, באמת, אין 3 נקודות שיאללה, בוא תיקח, זה ממש לא ככה.
אין נוריץ'.
לגמרי, אין את זה, אין לנו את זה בליגה, אתה רואה איזה שחקנים, קבוצות מחתימות, אתה יודע, קבוצות באמת, במקום 18, 17, 16, בפרמר ליג נלחמות עם סביליה ועם... באמת, הפרמר ליג מבחינה כלכלית זה טירוף, וזו התוצאה, אז אין פה שאלה בכלל, 3 נקודות, בלי להתבלבל.
זה גם משחק בית, לא יהיה את הקהל, הקהל של היריבה לא יתעורר אחרי שנוביל 2-0, אחרי 30 דקות.
גייקו, נאי זה יכול לשחק נגדנו או ש... זה עדיין תופס החוק הזה של ה...
אני לא סגור על זה 100%, אבל הוא לא מספיק משמעותי בשביל ש... לא לכאן ולא לכאן, זה לא שאם הוא ישחק הוא ממש חלש וזה טוב לנו, ואם הוא כן ישחק אז הוא יעשה את ההבדל.
אם להיות הוגן, אני לא חושב שיש שם שחקן שהוא מאוד תופס טיין מעבר לרומאו לביה, ואולי קצת על קרז.
חופשיות, החופשיות של רוד פרס.
וכמובן רוד פרס. אני לא אומר שזה לא משחק מסוכן, משחק טקו.
תראה, בורמוס, כשהם באו לצפון לונדון, הם ידעו טוב מאוד איפה להפסיד ואיפה לנצח. הפעם המשחק האחרון שסאות'המפטון לא הפסידה בו, הם באים אחרי שלושה הפסדים רצופים, הם עשו 3-3 עם טוטנהאם, מפנדל של וורד פראוס בדקה 93, אז אנחנו נשמח מאוד לקבל עוד טובות מקבוצות שאוהבות לחלץ נקודות מטוטנהאם ולתת לנו אותן. אני לא צריך שתהיה הצגה, אבל אני כן חושב שזה יהיה משחק אחר לגמרי, אני לא חושב ש... אני חושב שזה יזכיר לך יותר את לידס מאשר את ווסטהאם.
הלוואי.
וזה חשוב בעיקר בשביל המומנטום, לא כמו בשביל, תראה, כל נקודה עכשיו חשובה, אז אי אפשר להגיד שזה לא must win וזה, אבל אני חושב שעכשיו כבר הניצחון הזה הוא באמת בשביל לא לבוא לסיטי עם רצף שלילי ועם תחושה כזאת שהכל נגדנו, אבל אז בסוף הכל מתרכז לשם, ואני חושב שאולי האתגר הכי גדול של ארטטה כרגע זה לשנות את זה אצל השחקנים, שלא נשמע מהם בכלל מדברים על משחק אחר חוץ מהמשחק הזה, שאם מישהו שואלים אותו, אתם חושבים, מה אתם חושבים הלאה? אין הלאה, יש לנו משחק נגד סאות'המפטון. וזה הגישה, גם למי שרוצה לחשב איפה הם יפסידו, איפה הם נקודות, כמה עומס יש להם, כן יעלו בהרכב ראשון, לא, עכשיו נגיד לסטר הם יכלו בקלות לנוח מההתחלה, ובמקום זה הם עלו הרכב ראשון, דקה ראשון, מהפתיחת המשחק, נתנו 3-0, מחצית שנייה לא שיחקו, ופשוט לסטר לא היו מספיק טובים בשביל לנצל את זה. וגם, אתה יודע, מאוחר מדי, 3-0 מאוד מאוד קשה, אבל היה להם הזדמנויות. אז זו הגישה היא לבוא, ולתת 3-0 במחצית, ולא 2-1, אחרי שגנבו לך את הגול.
באיזשהו מקום אנחנו החלוץ הזה שצריך את הגול, בשביל שיפתח לו, כמו שג'זוס היה צריך את הפנדל נגד לידס, ואנחנו...
אני יודע, אולי אנחנו צריכים את ה... אנחנו הבלם הזה שצריך את הקלין שיט, בשביל זה מה שאנחנו... כי ההתקפה שלנו לדעתי, היא לא... אין... עדיין, שמנו שני שערים בשני המשחקים האלה, ואנחנו אחרי... דיברנו על זה, אחרי רצף של משחקים, שכובשים, כובשים וכובשים. אבל שני משחקים סופג שניים. קשה לנצח כשאתה סופג שניים. בטח כשהם באים כמו שהם באים.
100%. עכשיו...
לא מפסיק לחלק מתנות. שני הגולים האלה היום, באמת. הגול השני, לא דיברנו על זה עדיין. זה היה חתיכת לוב, שכאילו לכולם היה זמן, גם אחרי שהיה אולי נבדל, הכדור היה כל כך הרבה זמן באוויר, תחזרו אחורה ותרימו את היד. למה אתם עוצרים? כל כך הרבה זמן הכדור היה באוויר, רק בואן רץ אליו.
כן, תסכל.
זה לא מהצד של הולדינג.
תסכל, ועוד, כן, גבריאל שם יצא להרחקה הראשונה ולא הספיק לחזור. ואני חושב שבאמת, אני לא חושב שיש עוד ארסנל שיכול לחשוב על משהו מעבר ליום שישי, ואחריו יום רביעי, זה בערך כל מה שיש לנו בראש. והוא בכל זאת, כי הם ינגנו בקודש, ואני גם חושב שבתור מישהו אישית שמאוד אוהב את חלון העברות, ואוהב לסקר אותו קצת עבור עוד ארסנל פנימית, וככה לראות את המגמות ומה על הכוונת. ואני חושב שאחד הדברים הכי יפים בעונה הזאת, זה שהנושא הזה פשוט הפסיק לעניין אותי. אולי זה משהו, זה האפקט הזה של אתה, כשאתה נמצא כל כך עמוק בתוך התחרות, מה יהיה בקיץ ואיזה שחקנים נביא, נהיה קצת פחות מעניין. ועם זאת, אנחנו עוברים לנושא אולי האחרון של הפרק, שבו כן נדבר על השחקנים שאולי אנחנו צריכים להביא בקיץ. אני חושב שצריך רגע להפריד מהשיח את דקלן רייס, מוזכר בהקשר שלנו. צריך לומר גם שזו תהיה עסקה מאוד מורכבת, מאוד יקרה, בטוח יהיו עוד קבוצות שיתחרו על שירותיו, בין אם ווסטהאם ירדו, יישארו, נראה שהם יישארו.
בשלב הזה אתה רוצה להגיד שאתה לא תהיה מופתע אם הוא לא יהיה שחקן ארסנל?
אני... לא יודע, כאילו, תראה, שוב, יש, יהיו המון פיתויים, אני גם חשבתי שמודריק יהיה שחקן ארסנל. הייתי די בטוח שמודריק יהיה שחקן ארסנל. ופתאום יש הפתעות, פתאום מישהו זורק לו עוד איזה 100,000 פאונד בשבוע, וקצת קשה להתחרות עם זה. זה יפתיע, אבל תראה.
אני אהיה מופתע אם זה לא...
כניסה של שחקן כזה, אני חושב שהוא בהכרח נכנס לרוטציה שמשחקת יותר, או להרכב שמשחק יותר, ומי שנמצא פה קלירלי על השולחן מבחינתי זה ג'אקה, זה לא פארטי.
לחלוטי. לגמרי.
כאילו, ואני לא בטוח שבאלמנט ההתקפי הוא מביא משהו שהוא עד כדי כך שונה מג'אקה, זה כאילו, זה לא שהוא פתאום שחקן הרבה יותר התקפי ממנו, אני חושב שדקלן הוא יותר עוגן כזה, ככה אני רואה אותו, אמנם 50-50, אבל 50-50 קצת גדול, כן? זה לא שחושב הוא זה שיא הזריזות או משהו.
גם האופי...
זה לא ויינלדו, כאילו, כן.
גם האופי שלו, גם היכולת שלו לשחק את שתי העמדות האלה בצורה טובה, אני חושב שהוא החתמה קלאסית, לתת לנו את האופציה הזאת של, אוקיי, יש משחקים שתומאס לא צריך לשחק בהם, או לא נראה בהם טוב, או עצוע, ויש משחקים שג'אקה נראה שהוא ביום, באחד מן הימים האלה, ואתה אומר, אני אשים, אכניס עכשיו את ג'ורג'יניו, פאביו וירה לשם, אז לא, אז יש לי דקלן רייס, והוא יכול לפתוח גם, אז אני חושב שזה כאילו, עם זה נפתח את הקיץ.
ואין חשש לפגיעה בכימיה? רואי, כאילו, אתה יודע, יש משהו, כימיה מאוד גבוהה כרגע בין פארטי לג'אקה, כאילו, אתה מוציא מישהו כזה מרכב, ג'אקה, מי יודע מה זה יעשה לו? כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
אם אנחנו הולכים, לשקה ספציפית לי יש יחסים מורכבים איתו, לא יודע, כל אחד מאוהדי ארסנל לוקח והחליט כמה, באיזה רמה הוא סולח לשקה. אני חושב שהוא עושה עונה מדהימה, אני חושב שהוא עושה באמת כל כך חשוב לנו למערך העונה. אתה רואה, כל פעם שאלנו איך להזזל המאמנים של ארסנל עם כל ההחלפות, כולם סומכים עליו, והוא כל פעם סוגר 90 דקות, והעונה אנחנו רואים למה, האיש מנהיג, סך הכל מוכשר, אבל בסוף אני חושב שהעליית מדרגה, הרכישת ון דייק לליברפול הזאת, כן תהיה על הראש של שקה בעיניי. אני חושב ש... שקה מצוין, אבל יש לו בעיה טכנית, יש לו בעיית, הוא נתן לנו קצת גול עם העונה, אבל בסוף הרבה פעמים הדברים נתקעים אצלו, אנחנו רואים שהוא שחקן בגדול מוגבל עם הבלחות שאנחנו רואים העונה, אז מבחינתי להחליף אותו, אני לא רואה את זה קורה בקיץ, אבל בואו נאמר להביא איזשהו שחקן ולאט לאט להכשיר את השטח. מבחינת שחקנים אחרים, אני חושב שהרבה מאוד תלוי, יש לנו את נושא בלוגן של עושה חייל ולא מפסיק לכבוש בצרפת, שאלה מעניינת מה יעשו איתו, יש לנו את אנקטיה וג'זוס, אני חושב שיש לנו שחקן כמו צ'רלי פטינו, שמעניין מאוד מה יעשו איתו, קשר אחורי סופר מוכשר מבלקפול. תראה, עונה הבאה, בסוף אני חושב שהארטטה, רוצה לעלות מדרגה, אנחנו רצים על ליגת אלופות, פרמר ליג זה כבר לא, בואו ניתן לשחקנים המחליפים דקות בליגה האירופית, אתה רוצה להיות דומיננטי בליגת אלופות, אתה רוצה לרוץ על שני תארים מרכזיים, ואתה רוצה להביא שחקנים מתאימים שיכולים לבוא ולתת את הביצוע. יש לך ריס נלסון שמעניין מאוד מה יחליטו לגביו, נתן לנו בדיוק, נתן לנו גולים סופר חשובים, מצד שני, אתה יודע, אני משאיר שחקן כזה, או מנסה להביא משהו חדש. הבאנו את ג'ורג'יניו, את רוזארד, מעניין כאילו איפה נכניס שחקנים פה ביניהם. אני מבחינתי מאוד בעד, גם לא נגעתי בנקודה של טירני, שמאוד מעניין מה יעשו שם. היה לנו איזשהו שינוי, ארסנל עלו כל כך מדרגה מבחינה טקטית, שאם... זה היה נשמע בדיחה אם לפני שתי עונות הייתי מדבר על טירני כמישהו שניתן להחליף אותו, היום פתאום הוא נראה לא מתאים מבחינה טכנית. יש דיבור עם ניוקאסל, אז מעניין מאוד מה יש שם. שוב, אני קשה מאוד להתרכז עכשיו בחלון העברות, יש לנו עוד כמה משחקים, אני חושב שגם מי שצריך להתעסק בארסנל מתעסק, אני מניח שעדו ויותר הבורד מאחורה כן מתחיל שיחות, אבל אם היית שואל את ארטטה, אני חושב שהוא לחלוטין לא נמצא שם, ואני חושב שככה גם השחקנים ובאופן כללי המועדון, כל עוד העונה הזאת לא גמורה, זה מה שהם כרגע צריכים להתעסק בו.
צריכים עוד להכריז על החוזים של סחקה וסליבה, זה...
בין השאר, גם.
וגם.
האיש של המדיה חולה כנראה.
אבל רייקו, מה מביאים חוץ מדקלן? מה היית רוצה לדעת שהמועדון עושה בקיץ, כאילו, מבחינתך, בהנחה ש... כן.
אני בעיקר שומע דקלן רייס ומגן ימני, שזה אומר שמבחינתי זה גם גיבוי כאילו לסליבה. Mm-hmm. ברגע שיגיע מגן ימני, אז ווייט יכול לעבור לשחק באמצע אם צריך.
לי זה עושה הרבה גרן, השאלה היא מה קורה לגבי טומי, אז טומי הולך שמאלה או שטומי הולך הביתה, או שטירני הולך הביתה?
אני לא יודע מי, איך אתה, אני לא חושב שטומי ילך לשום מקום, לא אחרי עונה כזאת. ייקח את הזמן שלו, לדעתי עדיף לו בקיץ לסיים את כל, את כל מה שצריך בשביל לחזור מהפציעה הזאת, בלי להתעסק עם העברות ושינויים של מקומות, ולקחת את הזמן שנה הבאה לחזור לכושר ולהיכנס לעניינים. זה נשמע שטירני בדרך החוצה, לצערי, יש לו עדיין לדעתי מה לתרום, אבל כמו שאתה אומר, אם ארטטה לא מוכן... לשנות את השיטה ככה שהיא תתאים לטירני כשטירני משחק, אז הוא כנראה לא מתכנן שטירני יהיה בקבוצה שלו. ספקולטיבי לחלוטין, כן, אין לי מושג, אבל יכול מאוד להיות שזה מה שנראה, שטירני איזה שיעזוב, ותומיאסו יהיה גיבוי בצד שמאל, ויגיע מגן ימני אחר בתור גיבוי, ויכול להיות שיגיע עוד איזה בלם גם, כן?
גם
יש גם דיבורים שזה לא יהיה רק דקלן רייס, אולי זה יהיה עוד קשר אמצע, בנוסף לאימפטים.
יש גם עוד סימן שאלה לגבי סמיטרו ופאביו, כאילו שהם כביכול המחליפים כרגע של אודגור, הם רחוקים מלהיות ברמתו, סמיטרו שאלה אם הוא יודע לחזור לעצמו או לא, ופאביו נראה שהוא צריך איזושהי עונת השתפשפות, אולי לא בארסנל.
יכול להיות, או איכשהו כן. לקבל, תשמע, כמה דקות הוא כבר קיבל פה, בשביל שנגיד, אנחנו, יש לנו את העניין הזה של להכניס שחקנים בדקה 80, להציל את המצב אחרי שהם לא משחקים אף פעם.
אבל גם באירופה,
לא שהוא צריך לשחק, הוא לא מראה, הוא לא מראה שהוא היה צריך לפתוח היום בהרכב, ולמה לא נותנים, אני לא אומר שלמה לא נותנים לו צ'אנס, אני רק אומר שממה שאנחנו רואים, אנחנו מתרשמים מהעשר דקות בסוף שהוא נכנס להציל אותנו כשהוא לא שיחק יותר מ-10 דקות כבר הרבה מאוד זמן. אתה יודע, מי שרואה אותו באימונים זה מי שצריך להחליט אם יש פה משהו ברמה, או שיש שחקן שצריך לצאת להשאלה, סמבי יחזור מהשאלה.
לגמרי. יכול להיות שנראה אותו פותח פאביו במקום שקה ביום שישי, נשמע לכם מופרך, לנסות לפתוח את ה... לואו בלוק שמחכה לנו עם 10 שחקנים.
אם זה לא היה ארטטה, אז אפשר היה לדבר על הדברים האלה של איזה ניסויים אפשר לעשות מול סאות'המפטון ביום שישי, אבל כשאתה בא אחרי שתי תוצאות תיקו, וכשארטטה הוא המאמן, אני בספק אם חוץ מזינצ'נקו במקום טירני, יהיה איזשהו שינוי. זה נראה לי השינוי.
אולי גם סליבה במקום הולדינג, נחיה ונראה, אני מאוד מקווה. באמת, גם הרבה באמת שחקנים חוזרים מהשאלה, נייז, פבלו מרי לדעתי בעקבות סוג ההסכם.
יש להם אופציה.
כן, האופציה היא, לדעתי זה חובת רכישה אם הם נשארים בליגה, ונראה שהם
נשארים בליגה. האופציה חובה, כן, משהו שקשור לה שישארות. כן. הם ניצחו את אינטר.
נראה שהם נשארים בליגה, כן, הם שם באמצע טבלה, אז הוא לא יחזור, יש את בלוגן, יש את סמבי שאמרתם, יש, מי עוד יש לנו?
דיברתי על פטינו שהוא אמור להיות...
הרבה דברים להתעסק איתם בקיץ, אני חושב שגם מדי לא המשיך.
קאפי גם חמוד.
אולי גם ידברו, אם בלוגן רוצה, כמו שכתוב בתקשורת, להיות החלוץ הראשון, ואדי הוא פחות מתאים, אולי גם יצטרכו להביא בכלל איזשהו חלוץ גיבוי, יש הרבה דברים שיכולים להשתנות, בוא נגיד שהסגל הוא, אנחנו מגיעים לקיץ בפורמט שהוא טוב בהרבה ממה שזכרנו בלא יודע כמה שנים האחרונות, אולי משהו שקרוב ל-15 שנה, אבל עדיין יש מה לעשות, ואני בטוח שכך יעשו. עכשיו בוא נקבע דייט עם המאזינים, אני חושב שמגיע לנו להיכנס לפורמה כמו שאנחנו רוצים שארסנל תיכנס לפורמה, אז אנחנו יחד איתם, ובוא נקבע שאנחנו ניפגש אחרי המשחק נגד סיטי, לא חושב שמישהו מאיתנו יוכל או ירצה לדבר לפני כן, ואנחנו נראה מה כל הערכות שלנו, לא יודע, איפה אנחנו מתחילת הערכות שלנו למת המלכות,
הנה, זה הסימן שאנחנו צריכים לסיים, אבל האמת שלקבוע אחרי סיטי זה מצוין, כי אנחנו הבאנו את רועי אחרי טקו, אז צריך להביא אותו גם אחרי ניצחון.
לגמרי. בטוח גם. אני חושב שבפינת האופטימיות, לדעתי בפעם הבאה שאני אפגש, זה יהיה כנראה שאנחנו בצ'מפיונס ומעל טוטנאם, דברים ששמענו את ארטטה מתראיין לפני המשחק, והוא אמר בסוף זאת הייתה המטרה שלנו העונה, אז גם מבחינתנו זאת הייתה המטרה, הגענו לצ'מפיונס, אפשר לסגור את העסק.
רגע, דין, מה התחושות אחרי הפרק? אתה פחות עצוב או?
פחות עצוב.
יש. יופי של פרק.
יופי, לגמרי, חברים. רגע, איך הולך בפנטזי השנה? לא סיפרתם, שיתפתם. גייקו, רואי, מה, אתה רואה את זה משחק?
האמת, כן. אפילו די כמה שנים כבר. אז סאקה באמת, סאקה די הרס לי. פגעתי עם איזה. איזה היה באיזה, עם קריסטל פלאס.
מרשים.
אתה יודע, שיחק נגד סאות'המפטון, ראית מה בדיוק, מה מחכה לנו, מה שנקרא. שוב, חוזר לזה, אנחנו פשוט חייבים לנצח אותם.
רואי, חוזר לה. אוקיי, וגייקו, אתה משחק?
אני, יש לי ז'זוס, אז ז'זוס, אלן, לא... אבל זהו, זה לא מעניין אותי, באמת, אני כאילו, עם סיטי בפנטזי ואני מת להפסיד כל שבוע.
לגמרי, אני אותו דבר, שמתי שלישיית סיטי בתקווה שזה ינחס, בינתיים זה לא בדיוק הולך. מה שכן, אני בהחלט בדירוג הכי גבוה שהייתי בו אי פעם בשלב הזה של העונה, כבר הגעתי ל-4,000 בעולם ועכשיו אני על 40,000, זה עדיין גבוה, עדיין מכבדת בעליו. אבל בסדר, אין המלצות.
יש קשר בין העלייה שלך לבין העלייה של ארסנל?
מי יודע, אולי זה עונה כזו. נקווה שהם יתרסקו כמוני. בכל מקרה, יופי, אז קבענו ממאזינים, קבענו עם עצמנו, אני חושב שפרק, אני חושב שלא ניתן טיפים לפנטזי, אבל בחט נתנו טיפים ללמה להיות אופטימיים, ולמה להמשיך לקוות עד הסוף, יחד עם הקבוצה.
לזכור ליהנות, זו עונה שאנחנו, עונה ממש טובה, אל תשכחו ליהנות ממנה.
ליהנות מהדרך ולהישאר פסימיים, זה ה...
לגמרי, יפה. טוב, רואי, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
תהיה איתנו עוד הרבה, גייקו, תודה לך. היה כיף, ותודה לכל המאזינים, אפשר לשמוע אותנו בכל הפלטפורמות. אנחנו חוזרים לכושר, אז תהיו איתנו, שימו לב לעמוד שלנו בטוויטר ולפעילות בקבוצה בפייסבוק. וזהו, come on you gunners.
Come on you gunners.